שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין דלת במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 14 דקות, אנחנו מתחילים 9 שורות לפני סוף העמוד הקודם. ביומיים האחרונים למדנו את דין בבא מחתרת ודין רודף, היום נמשיך עוד קצת עם דין רודף, ואחרי זה נעבור לנושא חדש שזה ג' העבירות שהן בייהרג ואל יעבור. עכשיו לפני שנתחיל נקדים כאן הקדמה קצרה בשביל לא להסתבך איתה תוך כדי הדיון. הגמרא תדבר עוד מעט על ביאה, והגמרא מתארת בביאה שני שלבים. שלב ראשון זה ההרעה, שבזה יש מחלוקת ביבמות למה הכוונה, או שהכוונה היא למה שהגמרא קוראת נשיקה, כלומר עצם המגע הראשוני בין האיבר של הזכר לאיבר של הנקבה, או שהכוונה היא לשלב מתקדם יותר שזה הכנסת ההתרה. זה לגבי ההרעה. יש עוד ביטוי שזה גמר ביאה, שכאן ברור שהכוונה היא להכנסת ההתרה. אז יוצא שאם נפרש שגם ההרעה זה הכנסת ההתרה, אז בעצם אין כאן שני שלבים אלא רק שלב אחד. עכשיו למה נפקמין? אני אדבר על שני תחומים. תחום אחד זה אם אדם אונס או מפתה נערה בתולה רווקה, אז מעבר לזה שעכשיו הוא חייב להתחתן איתה עם היא ואבא שלה רוצים, הוא גם צריך לשלם 50 שקלים קנס. עכשיו באיזה שלב הוא מתחייב על זה? רק אם היה גמר ביה, כלומר הכנסת ההתרה. זה תחום ראשון שנדבר עליו. תחום שני, שזה הנושא שדיברנו עליו אתמול, זה רודף. אתמול אמרנו שלפי רבנן, אם אדם רודף אחרי אחותו למשל, שזה חייבי קריטות, אז יש לו דין רודף, אפשר להרוג אותו. אבל אמרנו אתמול עוד דבר, שאם מדובר באישה שכבר נפגמה בעבר מאיזושהי ביאת איסור, אז אין לו דין רודף ולא הורגים אותו. עכשיו, מתי הרגע שבו היא נחשבת כמי שנפגמה? זה ברור שזה בשלב הראשון של ההרעה. כלומר, אם הוא כבר הספיק לעשות בהרעה, אז בזה היא כבר פגומה, ולא הורגים את אחי האנס בשביל להציל אותה מהאונס, כי בעצם כבר נאנסה. אז שוב, לעניין פגם, לעניין רודף, זה משלב ההרעה, לעניין כנס של בתולה, זה מגמר ביאה. אז בינתיים דיברנו על אדם שאונס בתולה שהוא חייב כנס של 50 שקלים, ועל אדם שאונס את אחותו שמותר להרוג אותו כי הוא מוגדר כרודף. עכשיו, מה יקרה אם נחבר את שני המקרים, כלומר אדם שאונס את אחותו הבתולה? אז הגמרא מביאה משנה בכתובות שמדברת ממש על זה. שם עיקר החידוש במשנה זה שלמרות שהוא אנס את אחותו והוא לא יכול להתחתן איתה, כמו שאנס אמור לעשות עם אנוסתו, בכל זאת הוא עדיין חייב לתת את הכנס. עכשיו בעצם יוצא שיש פה אדם שעושה איסור שחייבים עליו מיטה בידי שמיים, כלומר קראת, כי הוא אונס את אחותו, ובכל זאת הוא חייב ממון. למה אין פה את הפטור של קימלי בדירה במיני? כמו שראינו לפני יומיים, שאם אדם מתחייב באותו זמן גם בממון וגם בנפשות, אז הוא פטור מהממון. אז זה ברור, כי הפטור מממון בקימלי בדירה במיני זה רק אם זה מיטה בידי אדם, ופה קראת זה מיטה בידי שמיים. אז עד כאן פשוט, אבל עכשיו שואלת הגמרא, הרי לפי שיטת רבנן שמי שרודף אחרי אחותו לאנוס אותה, שזה איסור קראת, הוא מוגדר כרודף, אפשר להרוג אותו, אז בעצם האנס הזה לא חייב מיטה רק בידי שמיים, אלא גם בידי אדם, אז למה הוא חייב ממון? הרי יש קימלי בדירה במיני. אגב, ראינו דבר דומה לפני יומיים לגבי בבא מחתרת, שגם הוא, אם הוא יזיק תוך כדי הגניבה, הוא פטור, כי באותו זמן מותר להרוג אותו, אז אני חושב שהוא חייב מיטה בידי אדם. אז למה כאן היה חייב כנס? אז זה השאלה של הגמרא על שיטת רבנן, שגם מי שרודף אחרי איסורי עריות שהם רק בקראת, גם הוא מוגדר כרודף, צריך להרוג אותו, כי אם כן, למה הוא חייב את הכנס? אז זה השאלה, ונראה עכשיו שני סוגים של תשובות. הסוג הראשון, זה בעצם התשובה הראשונה בגמרא, זה שהגמרא אומרת נכון, באמת הוא מוגדר כרודף, אבל פה רגע החיוב בממון והזמן שבו הוא מוגדר כרודף זה לא אותו זמן, וממילא אפשר לחייב אותו גם במיטה וגם בממון. למה זה לא באותו זמן? זה תלוי במה שאמרנו בהתחלה. אמרנו שהזמן שבו אפשר להרוג אותו זה רק בהערעה, כי אחר כך היא כבר נחשבת פגומה וכבר לא הורגים אותו. לעומת זאת החיוב בכנס זה בגמר הביאה. עכשיו לפי האפשרות שההערעה וגמר הביאה זה בעצם אותו דבר, שניהם זה הכנסת התרה, אז אנחנו עדיין תקועים. אבל אם ההערעה זה השלב של הנשיקה וגמר הביאה זה רק אחר כך, אז הוא פותר לנו את הבעיה, כי הוא היה חייב מיטה רק בהתחלה, אבל אחר כך בזמן החיוב של הכנס הוא כבר לא היה חייב מיטה. אז זו התשובה הראשונה, ועכשיו נראה סוג שני של תשובות, שנראה ארבע אפשרויות לומר שבעצם כאן הוא בכלל לא מוגדר כרודף. למה לומר שהוא לא מוגדר כרודף? רב חיסטו אומר כי מדובר שאותה אחות כבר באו עליה פעם שלא כדרכה, ולכן היא כבר פגומה והוא לא נחשב רודף, מצד שני עדיין בתולה ולכן הוא כן חייב את הכנס. רב אומר שמדובר שהיא אמרה למצילים לא לנסות להציל כי היא פחדה שהוא יהרוג אותה, וזה כשיטת רב יהודה שאמר שאם הנאנסת לא הולכת להילחם עד מוות, אז האנס הוא לא רודף ולא הורגים אותו. הסברנו את השיטה של רב יהודה אתמול. רב פאפה אומר שכל הסיפור כאן זה שהיא רצתה וזה לא היה אונס, ואז ממילא ודאי הוא לא נחשב רודף, אבל בכל זאת חייבים כנס גם אם זה מרצון. והבאי אומר שפה הוא לא מוגדר כרודף, כי מדובר פה במצב שבו אפשר לעצור אותו גם בלי להרוג אותו, וזה כרבי יונתן בן שאול שהוא אומר שאם אפשר לעצור את הרודף על ידי פגיעה באחד מעבריו, אז אסור להרוג אותו, ולא רק שאסור, אלא אם המציל כן הורג את הרודף, אז הורגים את המציל כרוצח. אז אלו היו ארבע סיבות למה כשהוא בא על אחותו הוא כן חייב את הכנס, ולא אומרים קימלי בדרה במיני בגלל שהוא רודף, כי במקרה הזה הוא לא נחשב רודף. ועכשיו אנחנו בשורה השישית בעמוד א', כיוון שכבר הזכרנו את רבי יונתן בן שאול, נביא את המקור של הדין הזה. אז המקור הוא מהפסוק בשמות כף א', וכי נצאו אנשים ונגפו אישה הרע, כלומר היו שניים שלחו מכות, ואחד במקום לתת מכה לשני, בטעות נתן מכה לאישה בהיריון, והדין שם זה שאם הוא הרג את האישה אז הורגים אותו, ואם הוא לא הרג את האישה אלא רק את הוולד אז הוא משלם כסף. עכשיו, מזה שהוא אם הוא הרג את האישה אז הורגים אותו, אז חייבים לומר שהמריבה שלהם הייתה רצינית והוא בעצם ניסה להרוג את השני. וכיוון שהוא ניסה להרוג אותו אבל בטעות הוא הרג מישהי אחרת, זה נחשב שהוא מתכוון והוא חייב מיתה. כי אם היינו אומרים שהוא בכלל לא ניסה להרוג ובטעות הוא הרג מישהי, ברור שלא הורגים אותו כי זה שוגג. אז מדובר פה באדם שניסה להרוג, אז אם הוא הרג את האישה כאמור, הורגים אותו. אם הוא לא הרג את האישה, אלא רק את הוולד, אז הוא משלם כסף. עכשיו, לכאורה, למה הוא משלם כסף? הרי תוך כדי המריבה הוא מנסה להרוג מישהו אחר. אז בעצם יש עליו דין רודף, אפשר להרוג אותו, וזה נחשב כאילו שהוא חייב מיטה. אז אם הוא חייב מיטה, הוא אמור להיות פטור מהכסף של הוולד, בגלל קימלי בדרה במיני. אז למה בכל זאת הוא חייב על הוולד? אז הגמרא מנסה להציע שאולי פה אין את הפטור של קימלי בדרה במיני, כי החיוב מיטה זה בגלל מישהו רב איתו, והכסף זה בגלל מישהו אחר, בגלל האבא של הוולד. אז אולי כשיש שני גורמים שונים למיטה ולממון, אז אין פטור של קימלי בדרה במיני, אבל אומרת הגמרא שזה לא נכון, רב הסובר שגם אם המיטה והממון זה משני גורמים שונים, עדיין יש קימלי בדרה במיני. לכן למשל אם אדם תוך כדי שהוא רודף אחרי מישהו אחר בשביל להרוג אותו, אם תוך כדי המרדף הוא גם שובר חפצים של אנשים אחרים, הוא פטור עליהם כי באותו זמן שהוא רודף אפשר להרוג אותו, אז יש לו פטור של קימלי בדרה במיני, וזה נכון אפילו שאותם חפצים לא שייכים לזה שהוא רדף אחריו. אז אנחנו רואים שזה לא סיבה לומר אצל אותם אנשים שהולכים מכות שבגלל זה לא יהיה קימלי, אלא למה בכל זאת הוא חייב על הוולד ולא אומרים קימלי בדרה במיני? כנראה שזה בגלל שבאמת הוא לא נחשב רודף, כי היה אפשר לעצור אותו מלהרוג את השני בלי להרוג אותו, אלא על ידי פגיעה באחד מעבריו. וזה המקור של רבי יונתן בן שאול, שאם אפשר לעצור אותו על ידי פגיעה קטנה יותר בלי להרוג אותו, אז אסור להרוג אותו. ובזה הגענו לנקודותיים כמעט באמצע עמוד א', כאן יש שש שורות שכבר למדנו אתמול לגבי שיטת רשבי ורבי אלעזר ברבי שמעון עד כמה אנחנו מרחיבים את הדין של רודף, אז אנחנו עכשיו עוברים לנושא הבא שהוא ממש באמצע עמוד א'. הנושא הבא הוא מה אדם צריך לעשות כשמכריחים אותו לעבור על איסור תורה. זה קשור למה שדיברנו אתמול והיום על אדם שאונס אישה שהיא באיסור מיטה. אז מתי אדם צריך לעבור על העבירה ולא להרג, ומתי הוא צריך להרג ולא לעבור? אז אומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, כשהחליטו בעליית בית ניצא בלוד, שעל כל העבירות בתורה צריך לעבור ולא להרג, את זה לומדים מי וחי בהם ולא שימות בהם, חוץ משניים או שלוש עבירות. לגבי רוצח וגילוי עריות אין מחלוקת שהוא צריך למות ולא לעבור. לגבי עבודה זרה יש פה מחלוקת בין שתי ברייתות האם הוא צריך לעבור או להרג. מה המקור? אז לגבי עבודה זרה, לפי הברייתא שאומרת שצריך להרג, לומדים את זה ממה שכתוב בקריאת שמע בכל נפשך, כלומר שאפילו אם אתה צריך למסור על זה את הנפש. לגבי שפיכות דמים לומדים את זה מספרה, כלומר הדם שלך לא יותר אדום מהדם של מי שמכריחים אותך להרוג אותו. ולגבי גילוי עריות לומדים את זה מהיקש מרוצח, כמו שכבר ראינו אתמול שלגבי אונס של נערה מאורסה, התורה משווה את זה עם רצח, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה, ורבי דורש את הקשר הזה לשני הכיוונים. אתמול ראינו כיוון אחד שכמו שבנערה מאורסה צריך להרוג את הרודף אז גם ברוצח צריך להרוג את הרודף, וכאן אנחנו רואים את הכיוון השני שכמו שברוצח יש דין של יהרג ואל יעבור, גם בגילוי עריות יש דין של יהרג ואל יעבור. אז ראינו את המקור לעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. אבל כמו שאמרנו, חוץ מאותם שלוש עבירות, בשאר העבירות יש דין של וחי בהם ולא שימות בהם. אבל גם לזה יש שני יוצאי דופן שקשורים אחד לשני. יוצא דופן אחד זה אם זה בפרסיה, זה כתוב בברייתא בערך בשליש התחתון של עמוד א', ויוצא דופן שני את זה מביאים בשם רבי יוחנן ארבע שורות מתחתית עמוד א', שזה בשעת גזרות שמד, כשיש קשר הדוק בין שני יוצאי הדופן. כלומר שמדובר שהגוי לא סתם מכריח יהודי לעבור על איסור, אלא הוא עושה את זה כחלק מגזרת שמד או לפני הרבה אנשים, זה דבר שמביא לחילול השם, ובמקרים כאלו אדם צריך למסור את הנפש גם על שאר העבירות. לגבי גזרת שמד, רבי יוחנן אמר שאפילו על עבירות קלות, ורב הסביר שהכוונה היא אפילו על ארקטה דמסנה, כלומר גם דבר שהוא לא מוגדר כעבירה, אלא פשוט שסגנון קשירת הנעליים של היהודים היה שונה מזה של הגויים. אז כשמדובר בשעת שמד, אפילו שהגוי רק כביכול מנסה לשנות את קשירת הנעליים של היהודים, בעצם הוא מנסה לשנות את התרבות היהודית, ולכן אפילו על זה צריך למסור את הנפש. אז שוב, שני יוצאי הדופן זה פרהסיה וגזרת שמד. ועכשיו אנחנו בשורה הראשונה בעמוד ב', הגמרא שואלת כמה זה נחשב פרהסיה. אז אומרת הגמרא, כשאנחנו מדברים על חילול השם בפרהסיה, אז לומדים את זה מפסוק שמדבר על חילול השם, כתוב ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, ודורשים גזרה שווה, כאן כתוב תוך, ובמרגלים כתוב היבדלו מתוך העדה הזאת, כששם הכוונה היא לעשר את המרגלים שחטאו, אז מכאן אנחנו יודעים שגם האיסור של חילול השם זה בתוך עדה של 10 אנשים יהודים. וזה מביא אותנו לשליש העליון של עמוד ב', ועכשיו אנחנו מקשים על מה שלמדנו לגבי פרסיה מאסתר המלכה. עכשיו נקדים שבניגוד לכמה מדרשים, כאן הגמרא כנראה מבינה שאסתר לא הייתה נשואה למרדכי, לכן זה שהיא נבלה לאחשוורוש לא היה גילוי עריות, אבל עדיין היה בזה איסור של בעילת עקום. עכשיו שואלת הגמרא, הרי אמרנו שבפרהסיה אסור אפילו איסור קטן, והרי אסתר זה היה בפרהסיה, אז למה היא לא מסרה על זה את הנפש? אז על זה הגמרא מביאה שתי תשובות, אחת נקודתית לגבי אונס, ואחת יותר עקרונית לגבי חילול השם בפרהסיה. הבאי אומר, כיוון שאסתר היא אישה, היא לא פעילה במעשה של הבעילה, זה לא נחשב שהיא עוברת על עבירה, היא רק קרקע עולם. אחשוורוש עושה את מה שהוא עושה, לכן היא לא צריכה למסור על זה את הנפש. הרמב"ן גם מסביר שכיוון שהיא לא עושה מעשה, בעצם אין לה איך למסור את הנפש. כי ממילא הוא יכול לאנוס אותה, והרי אין שום דין שבו אדם צריך להתאבד בשבילו לעבור על האיסור. בכל אופן, זו תשובה ראשונה. רב אומר שכל הדין הזה שאמרנו שבפרהסיה צריך למסור את הנפש גם על דברים קטנים, כמו שאמרנו, הסיבה זה חילול השם. עכשיו, הסיבה הזאת שייכת דווקא כשזה שקופה את היהודי לעבור על האיסור, עושה את זה מסיבות של חילול השם. אבל אם הוא עושה את זה פשוט להנאת עצמו, אז אין כאן חילול השם, ואז לא צריך למסור על זה את הנפש. לפי רוב הראשונים, היתר הזה הוא רק שזה עבירות אחרות וכשזה בפרסיה, אבל לא בעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות עמים, שבזה צריך למסור את הנפש גם כשזה להנאת עצמו. עכשיו הגמרא מביאה שתי דוגמאות לעניין הזה. דבר אחד זה שבתקופת הגמרא היהודים היו צריכים להשאיל הגויים כלי נחושת, והגויים היו משתמשים בזה לעבודה זרה שלהם, והרי לכאורה בזה הם עוברים על איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול בפרהסיה, אז הם אמורים למסור על זה את הנפש, אלא שבאמת זה מותר כי שם הגויים עשו את זה להנאת עצמם ולא בשביל להעביר את היהודים על דתם. אז זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, הרב עצמו אמר שאם גוי אומר ליהודי לתלוש עשבים בשבת בפרסיה או בזמן של גזרות שמד ולהביא את זה לבהמה שלו, אז מותר ליהודי לעשות את זה והוא לא צריך למסור את הנפש, כי הגוי עושה את זה להנאתו. אבל אם הוא אומר לו לתלוש עשבים סתם ולזרוק לנהר, אז כיוון שהגוי עושה את זה בשביל שהיהודי יעבור על דתו, אז באמת היהודי צריך למסור על זה את הנפש. ועכשיו אנחנו ברבע התחתון של עמוד ב', יש לנו עוד שתי סוגיות בנושא הזה. סוגיה אחת, שאלו את רבי עמי, האם לגוי גם יש מצווה של מסירות נפש? כלומר, אם מישהו מכריח גוי לעבור על אחד משבע מצוות בני נוח, האם הוא צריך למסור את הנפש או שלא? אז רב אומר שלא, כי אז זה 8 מצוות בני נוח ולא 7. אבל הבאי אומר שכן, וזה לא נחשב מצווה עצמאית, אלא זה חיזוק של 7 המצוות, שעל אותם 7 מצוות הוא צריך למסור את הנפש. והגמרא מנסה להבהיר היה לרבה שהגוי לא צריך למסור את הנפש, מזה שבמלאכים ב' בפרק ה' מסופר על נעמן, שר צבא ארם, שאחרי שאלישע ריפא אותו מצרת, אז הוא אמר שהוא כבר לא יעבוד עבודה זרה, ובכל זאת נעמן קיבל אישור מאלישע להשתתף עם מלך ארם בטקס של העבודה זרה שלהם. עכשיו, למרות שהוא עצמו לא עבד עבודה זרה, אבל כמו שאמרנו, אם זה בפרהסיה וזה עושה חילול השם, אז צריך למסור את הנפש. אז הנה אנחנו רואים ראיה שגוי לא צריך למסור את הנפש. אז זה לכאורה הראיה לרבה, אבל דוחה הגמרא, שם זה פשוט לא היה בפרהסיה, לכן אולי צריך למסור את הנפש, כי לא היו שם 10 יהודים, הרן אומר שגם לא היו שם 10 גויים שמודים שלא לעבוד עבודה זרה. ועכשיו הסוגיה האחרונה בעניין הזה, אנחנו בשורה השנייה בעין ה' עמוד א', הגמרא מביאה מעשה באדם שנתאווה מאוד לאיזושהי אישה, והרופאים אמרו שאם הוא לא יממש אפילו קצת את אותה תאווה, אז הוא ימות, ובכל זאת חכמים אסרו לא רק לבוא עליה, אלא אפילו אסרו עליו להסתודד איתה מאחורי הגדר. אז זה הסיפור, אבל יש מחלוקת באיזה אישה מדובר. דעה אחת אומרת שהיא הייתה אשת איש, ואז ברור שאסור, כי זה יהרג ואל יעבור, ולא רק שלבוא עליה זה יהרג ואל יעבור, אלא אפילו אביזרה יהודה עריות, כלומר למשל ייחוד, גם זה ביהרג ואל יעבור. אבל דעה שנייה אומרת שהיא הייתה פנויה. עכשיו אם היא הייתה פנויה וגם היא הסכימה, אז למה לא נתנו לו? אז על זה הגמרא מביאה שתי תשובות. רב פאפה אומר בגלל פגם משפחה, כלומר היא אולי יכולה למחול, אבל זה פוגע בכל המשפחה הרחבה, לכן לא נתנו לו. ורווח הברי דרוויקה אומר שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות, כלומר אם נאפשר מצב כזה, אז זה יכול להגיע למצב שנשים רווקות יתאמו מראש עם גברים שיתאבו להם ויעשו את כל ההצגה הזאת בשביל שהם יוכלו להיבעל. ובסוגריים שואלת הגמרא, אם היא הייתה פנויה, אז למה הוא פשוט לא התחתן איתה? ועונה הגמרא, כל התאווה שלו הייתה דווקא בגלל שהיא אסורה עליו, אם הוא התחתן איתה, זה כבר לא ירפא אותו. וזה כמו שנאמר, מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם, הדרן הלך בין צורר ומורה, נחזור אומר למה שראינו היום. בתחילת השיעור המשכנו דין רודף והקשנו על מה שרבנן אמרו שגם מי שרודף אחרי עריות שהם איסורי קריטות כמו אדם שרוצה לנוס את אחותו גם אותו צריך להרוג ושאלנו אם כך אם הוא נס אחות רווקה למה הוא צריך לשלם עליה כנס הרי יש דין של קימלי בדרה במיני וענינו או שחיוב המיטה והכנס הם לא באותו זמן או שפה יש סיבה לומר שהוא לא חייב מיטה והוא לא נחשב רודף או כי כבר באו עליה או כי לא רוצה להילחם עד המוות או כי מדובר פה שזה מרצון או כי אפשר לעצור אותו גם בלי להרוג אותו וזה כרבי יונתן בן שאול והבאנו מקור לרבי יונתן בן שאול שאם המציל יכול לעצור את הרודף בלי להרוג אותו ובכל זאת הוא הורג אותו אז המציל עצמו חייב מיטה אחר כך עברנו לדין של יהרג ואל יעבור ראינו שיש רק שלוש עבירות שבהם צריך להרג ולא לעבור בעבודה זרה זו מחלוקת אם כן זה מי בכל נפשך ברוצח זה מסברה ובגילוי עריות זה מעקש לרוצח בשאר עבירות לעומת זאת צריך לעבור ולא להרג אלא אם כן זה בשעת שמד או בפרסיה פרסיה זה 10 יהודים למה אסתר לא מסרה עצמה למיטה אביי אמר כי היא קרקע עולם היא לא עשתה מעשה ורב אמר כי שם זה לא היה חילול השם כי אחשוורוש עשה את זה להנעת עצמו אחר כך ראינו מחלוקת האם גם גוי צריך למסור את הנפש כשיש חילול השם רב אמר שלא ואביי אמר שכן וסיימנו במעשה של אדם שנתבע לאישה ואסרו עליו אפילו לדבר איתה מאחורי הגדר אפילו שעל ידי זה הוא ימות אם יש את איש זה מובן וגם אם פנויה אסרו או בגלל פגם משפחה או בגלל שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות כל טוב.